קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים, אני שמח להיות איתכם שוב פעם במפגש השבועי שלנו שעוסק בנושא הכל כך חשוב, נושא חינוך הילדים. ואיך לומר, כל פעם אנחנו מעלים כאן סוגיה חדשה, עניין חדש. ועכשיו, אחרי שברוך השם כולם כבר חזרו לישיבות אחרי החגים, כולם כבר פחות או יותר חזרו לשגרה, הילדים במוסדות הלימוד, הבנות בבתי הספר, הילדים בגנים, פחות או יותר נכנסנו לאיזשהו מהלך ככה של חורף, גם מזג האוויר כבר מתחיל להעיד על כך. והנה הנה אנחנו שוקעים פנימה אל תוך החורף. בחורף ילדים פחות יוצאים החוצה. אין כבר את הים, את הקייטנות, את האופניים, את הבחוץ. יש יותר את הבית פנימה, ולא מעט אמהות מתוסכלות. איך להסיק את הילדים? מה לעשות איתם? ואם בחוץ יורד גשם, ואם קר, מה אנחנו עושים? אז רצים לחנות הסמוכה וקונים משחקי קופסה, קליקס, קפלות, לגו, ספרי קומיקס וכדומה. נכון? כך מקובל. אבל הדבר הזה לא פעם מוליד בעיות קשות. אז הערב אנחנו נעסוק באחד התסכולים הגדולים ביותר של האימהות היקרות, שזה הנושא של איסוף המשחקים אחרי שמסיימים איתם. כמה פעמים נהיה בלגן, ספרים בחוץ, משחקים עזובים, ובסוף אמא מוצאת את עצמה בשעה מאוחרת בלילה, אחרי שסוף כל סוף השכיבה את הילדים לישון, היא מוצאת את עצמה צריכה להתמודד מול ים של בלגן, שיש לה עוד מחר לקום מוקדם בבוקר, לארגן את הילדים ולשלוח אותם ללימודים. אז זה יהיה הנושא שלנו היום, דרכי התמודדות. נציע איזשהו פתרון מאוד מקורי, מאוד מעניין, שווה להישאר איתנו. לפני שנצא לשמיעת התסקית, אנחנו נאמר תודה רבה לעוסקים במלאכה. תודה רבה לאורי כהן, הטכנאי היקר שמעביר את קולנו עליכם. תודה רבה לשלמה פולק המפיק, ליעל איבר, עורכת התסקיטים. אנחנו מיד מיד יוצאים לשמיעת התסקית. בבקשה.
טוב, ילדים, הגיע הזמן ארוחת ערב. אני מבקשת לאסוף את כל המשחקים לקופסאות ולהכניס לארון המשחקים. נו, מה לא ברור? דינה, הרגע לאסוף את הקפלה. שלוימי, נו, תרים מיד את כל הלגו. נחמה, מה איתך? תספי כבר את הקליקס, נו, אני מחכה.
כן, זה היה קולה של רינה. אימא לשישה ילדים קטנים, שהגדול שבהם בן 9, והקטנה בת 1.5. כל ערב היא חוזרת על אותם הדברים. אבל אין מי שיקשיב לה. דקות ארוכות היא מבזבזת על גערות וצעקות, אבל הילדים כאילו קשרו קשר ביניהם. לא מוכנים לאסוף את הצעצועים, ומה לעשות שהשעון ממשיך לתקתק. רינה מבחינה כי השעה מתאחרת, והשעון כבר כמעט מורה על 20:00.
נו ילדים, עוד מעט כבר נגמר הזמן, תאספו כבר את המשחקים, נו כבר, מיד.
בסופו של דבר, גם היום הזה יסתיים כקודמיו. רק בשעה 10 הצליחה להיחלץ מחדר הילדים שסוף סוף עתה על עצמו תרדמה. והנה רינה מוצאת את עצמה עם מטטה ביד אחת, מטלית ביד השנייה, עומדת באמצע המטבח. המקום היה נראה כמו אחרי פוגרום של ממש. השיש היה מלא בכלים מתונפים, קליפות ביצים דביקות, כתמי שמן ועקבות תבלינים שהחתימו בו כל חלקה טובה. אריזות במבה מלאות למחצה פזורות היו על הרצפה, וסקית החלב שנשמטה טפטפה על ארונות המטבח בקצב קבוע. שולחן האוכל גם הוא נראה נורא. ערימות של צלחות חד פעמיות מלאות בשיירי אוכל, כוסות פלסטיק שתכולתה נשפכה למחצה, וחתמי קטשופ כיסו אותו. בכל הבית פשוט זעק סירחון. בצר לה, נמלטה אל הסלון, אך אבוי, גם הוא היה מבולגן. ערימות משחקים שלבסוף לא נאספו על ידי הילדים, כיסו את הרצפה. וכך מצאה את עצמה רינה מרימה את ראשה אל השמיים, כשרגליה נטועות בתוך בריכה של חלקי לגו, פיסות פאזל ועשרות מכוניות צעצוע קטנות.
ריבונו של עולם, אני לא יכולה יותר, די עם הבלגן הזה. אני לא יכולה להמשיך ככה יותר, גם לא עוד יום אחד נוסף. זה חיים זה, ריבונו של עולם, די!
אולי סלחי לייעוץ או משהו כזה.
יעצה לה חברה טובה, ורינה אכן ביקרה אצל לא מעט יועצות. מהן שמעה משפטים שונים.
תשמעי, זה לא הולך ככה. את חייבת לנהוג ביד קשה בילדייך כשהם מתנהגים בחוצפה. ובייחוד כשהם מתעלמים מהבקשות שלך לאיסוף המשחקים. מה, אתה משרתת שלהם?
תראי, אם את רוצה לשמור על הבריאות שלך, פשוט תקבעי לבעלך בכל ערב עובדה, שאת יוצאת עם חברה, ועד שהבית לא מסודר, את לא חוזרת. תאמיני לי, מניסיון אישי, זה עובד.
יש להמליץ לך על כדורי הרגעה מסוג אולטרה אקסטרה רגיעון פורטה פלוס. אני אומרת לך, זה משהו. זה בטוח יעזור לך עם הבעיות שלך.
רינה הבינה שכנראה גם ליועצות אין הרבה מה לעזור לה, והיא שקעה בייאוש עמוק.
שלום יעקב, מה נשמע?
ברוך השם, רינה, אני רוצה לשתף אותך בדבר נפלא שקרה לי.
נו, מה כבר יכול לקרות לך?
הייתי הרגע בהרצאה שמתקיימת ממש כאן, מתחת לבניין שלנו. נו, בבית הכנסת של הקהילה.
נו.
יש שם איזה מרצה לחינוך, נו, שכחתי את שמו. נו, זה שנותן תוכניות ברדיו קול חי. לא זוכר את שמו. טוב, לא משנה. העיקר מה שנאמר שם. הוא דיבר בדיוק על הבעיה שלך.
לא שלי, ממש לא. הבעיה היא שלנו.
כן, נו, ברור. בקיצור, תקשיבי מה הוא אמר. הוא אמר שבמקום לרדוף אחרי הילדים כל ערב שיאספו את המשחקים שלהם, פשוט הודיע להם כך. ילדים יקרים, כל מי שיש לו משחק חשוב, אני מוכנה לאפשר לו לאסוף אותו עד השעה 8. כל מה שלא יאסף, ייזרק.
ונראה לך שזה מה שיהפוך אותם לממושמעים?
לא, חכי רגע. הרב הזה הסביר שבאמת בהתחלה הילדים לא התרגשו מזה, אבל אם את תהיי עקבית ובאמת תעלי מלהם דברים שחשובים להם, הם יתחילו להרגיש שאיסוף המשחקים חשוב להם. תארי לך למשל שאת מעלימה לדינה את הבובה דונדון.
אתה נורמלי? היא תשתגע.
נכון, אבל היא תפנים שכדאי לה לאסוף את המשחקים שלה. והרווח הכי גדול יהיה שמאותו רגע היא תתחיל לאסוף את המשחקים בגלל שזה חשוב לה, ולא בגלל אמא שלה המעצבנת.
אני לא יודעת, אבל לא אכפת לי לנסות.
ואכן רינה ניסתה. בשעת לילה מאוחרת עמדה עם שקית אשפה גדולה, ובידיים רועדות הכניסה פנימה את הבובה דונדון האהובה של דינה, את רוקי, הטרקטור של שלוימי, ואפילו את כפית הזהב של נחמה. בדמעות ארזה את כל הדברים היקרים, בידיים רוטטות הגישה את השקית לבעלה, וכשדמעות בעיניה אמרה,
קח את זה עכשיו לבית של רבי יעקב והחברותה שלך. הילדים לעולם לא ידעו איכן זה. הם יאמינו לי שזרקתי הכל.
יום לא קל רגשית היה לרינה למחורת. עטתה על עצמה מבט אדיש ואמרה לקונית,
מה לעשות? אמרתי לכם שכל מה שלא יאסף ייזרק. מצטערת מאוד, הדברים כבר מזמן במסעית הזבל.
וראה איזה פלא. בתוך 4 ימים נעלמה תופעת פיזור הצעצועים כמעט כליל. מעתה, כשרק הכריזה אמא,
ילדים, אתם יכולים לאסוף צעצועים רק עד השעה 8.
מיד החלו הילדים רצים ואוספים את כל רכושם היקר. הספיק להם מה שכבר איבדו. הם לא רוצים לאבד יותר.
נו, אז מה אתם אומרים, מאזינים יקרים? פתרון טוב הציע היועץ, אה? אתם יודעים מה זה מזכיר לי? את הסיפור על לייבלה. לייבלה הוא הגבאי הוותיק בירושלים, באחד מהמקוואות החסידיים שבשכונות בתוככי העיר. בעיה הייתה לו ללייבלה. אנשים מגיעים למקווה, ומשאירים שם במלתחה את החפצים שלהם, את הספוג, את השמפו, את הביגוד. והוא לייבלה, צדיק גדול. הוא דואג, השב תשיבם לאחיך, אני מצווה בהשבת אבדה. היה אוסף את כל הביגוד, מתרוצץ, מנסה לאתר טלפונים, תולה פתקים, מנסה להשיג את בעלי הפריטים כדי להחזיר להם. ועד שהוא תופס אותם בטלפון, הם אומרים, טוב, לבלה, תעשה לי טובה, תחכה לי במינכה. אני נכנס, תביא לי, תארגן את זה בסקית, תעשה טובה. ולהיבלה מוצא את עצמו עם נרווין להחזיר את הכל, את כל המציאות, כדי שלא יהיה בידו חלילה גזל. אבל כל סדר יומו מתהפך. הוא מגיע הביתה רק ב-11-12 בלילה, ממוטט נופל על המיטה, ולא יודע מה לעשות. יום אחד החליט לייבלי להתקשר למוץ מורה צדק, שיסביר לו האם באמת הוא מחויב להחזיר לכל אחד ואחד את החפצים. והמוץ יעץ לו ואמר, למה שלא תתלה שלט שמכריז בכניסה באופן ברור, כל מי ששכח כאן חפץ ולא יגיע בתוך 7 ימים לאסוף אותו, הרי דינו הפקר והוא נזרק אל הפח, וכך תפתור את עצמך. הרעיון מצא חן בעיני לייבלה. והנה הוא תלה את השלטים, עשה את התזכורות. אנשים המשיכו לשכוח דברים, אבל הוא כבר לא דאג להשיב אותם. הוא פשוט אסף את הכל למקום אחד, ספר 7 ימים, לאחר מכן ארז את הכל בסקית אשפה וזרק. וראה זה פלא. במקום שהוא ירדוף אחר האנשים, הטלפון שלו התחיל לצלצל ללא הרף. לייבלה, מה? אני שכחתי שם פה כמעט חדש. מה זאת אומרת? איפה הוא? והמגבת ששכחתי זה, זה, זה... אתה יודע מה זה עושה לי בעיות עכשיו בבית? אז זה חדש. ולייבלה רק מחייך. ובטוב ליבו אומר לפעמים, טוב, אולי תספיק, יש לך עוד 30 שניות עד שאני זורק. אם תספיק לתפוס אותי לפני שאני יוצא ממתחם המקווה, אולי אני אספיק להחזיר לך את זה. פתאום נוצר מצב מעניין. נוצר מצב שבמקום שלייבלה ירדוף אחר האנשים, האנשים רודפים אחריו, והוא, סוף כל סוף, יכול לישון בשקט. קירות שקופים מתחילים.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. הוא בעל חסד או לא מסוגל לומר לא לאף אדם? הוא ממלא תפסים או מאמר על החיים שלו? הוא כל פעם נופל מחדש. זו התמודדות כמו כולם או התמכרות? הורים, מחנכים ומטפלים מעוניינים לדעת יותר על עולמם של המכורים ובני משפחותיהם ולקבל את הכלים והדרך להתמודד מול השאלות האלו? הרשמו לקבל את התשובות. רטורנו, המרכז החרדי לגמילה ומניעה, בקורסים מקצועיים למטפלים ואנשי חינוך. סדנאות ייחודיות להורים שרוצים לתת יותר מעצמם. לפרטים נוספים חייגו 073-222-1133, 073-222-1133.
לכל אחד מאיתנו יש ציפיות. לאחד, הציפייה שיפוץ הבית, לשני, טיסה חלומית, טיול אתגרי ועוד. אך יש מאות אמהות שהציפייה שלהן זה שיהיה להם לחם בבית. כן, לחם, אוכל בסיסי לילדיהם, שהם לא ימשיכו לישון רעבים. מכניסים עכשיו עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחת צהריים חמה וארוחת 10 ליום המחורת. בזכותכם, חייגו ותרמו. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
תכלס? במכבי אתה מקבל את הטוב ביותר במחירים המשתלמים ביותר. נשמע טוב, נכון? אז בואו נראה תכלס כמה משתלם. בחירת מנתח בבית החולים אסותא בלי עלות. משקפי ראייה לילדים חברי מכבי זהב בכל שנה חינם. תכלס, יש עוד דוגמאות. להמשיך?
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
תכלס, כפוף לתקנון השב"ן.
עיצמו את העיניים ודמיינו ים כחול ומרגיע, ציפורים מצייצות ושמש חמימה על פניכם.
עכשיו תתעוררו ומהר, כי את הוועידה הזו אסור לכם להפסיד. ועידת ביזנס, הוועידה ההיסטורית לבעלי עסקים חרדים, עם המרצים המובילים בארץ ובעולם, יוסי לוי, ניר דובדבני, יובל הס, דורון גושן ועוד. ארוחת צהריים מפנקת בחשרות בדץ העדה החרדית, קשרים ושיתופי פעולה עסקיים ועוד הפתעות מפנקות. יום שלישי י"ד בחשוון 12 בנובמבר, בין השעות 8:30 בבוקר ל-5 אחר הצהריים. אולם וול רמת גן, הפרדה מלאה. ירשמו עכשיו בטלפון 072-397-3000 או באתר ועידת ביזנס.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20-24 בנובמבר, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס ועם ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח. תוכניות מסמרות בכל הנופש עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו 052-712-4050, 052-712-4050.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222, 036-555-222. דוקטור אברבוך.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה 03-964-1555, 03-964-1555.
החלטנו להתחדש ברכב משפחתי. נכנסתי לאביס ו...
רק בחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישת רכב באביס. כפוף למפורט באתר מרקנטיל סמייל.
25 שנה, מאות שירים, ואיש אחד שחולל מהפכה עולמית במוסיקה היהודית. במלאת 25 שנה לפטירת רב שלמה קרליבך, מאזיני כל חי וכל חי מיוזיק בוחרים את השיר הכי טוב של קרליבך מכל הזמנים. המצעד הגדול של שירי קרליבך, הפקה חדשנית וייחודית לצפייה בווידאו. המצעד ישודר אם ירצה השם במוצאי שבת וירא החל מ-10 בלילה, בהגשת מנחם טוקר ובהשתתפות פאנל אורחי מיוחד.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים. הערב בתוכנית הזו, אנחנו עוסקים בנושא שאני מגדיר אותו משחק התפקידים. אבל בגלל שהנושא הזה מצריך הבנה עמוקה, אז נשתדל להקדיש את התוכנית הזו רק להסבר הדברים, והפעם באופן חד פעמי לא נעלה מאזינים לשידור, כך שאלו שכבר התקשרו מוזמנים לרדת מהקו, ואלו שבדרך לטלפון, הפעם נוותר על זה, כדי שנוכל להסביר את הדברים בהרחבה. ובכן, ישנו דבר שנקרא משחק התפקידים. אני אתן דוגמה, וממנה נסביר את המושג. נניח שיש אמא שמאוד חשוב לה שהבן שלה יאכל ארוחת ערב אוכל בריא. מה זה אוכל בריא? גמבה, מלפפון, כפית גבינה וביצה קשה. היא לא רוצה שהוא יתחיל עם הלחמניות ונקניקיות וקטשופ וצ'יפס וחביתות מלאות בשמן. לא מתאים. היא רוצה שהוא יאכל אוכל בריא. היא מיד תופסת את התפקיד של הרודף. לא מה שאנחנו רגילים לחנות בהגה הישיבתית רוידף. לא. הרודף. או הרודפת. איך היא עושה את זה? היא מתחילה כבר בכוננות ספיגה. יוסי, הערב אתה מפסיק לאכול את כל השטויות. היום אני רוצה שתאכל אוכל בריא. אתה שומע אותי? רק אוכל בריא. הילד אפילו עוד לא סרב. היא כבר מתגוננת ומכינה את עצמה. אם לא תאכל אוכל בריא, אוי ואבוי לך, לא תקבל ממני כלום. מחר לבית ספר אין ביסקוויטים. רק אוכל בריא. הילד, רק מטון הדברים, גם אם לא הייתה לו התנגדות מיוחדת, רק מטון הדברים שאמא פונה אליו, היא כאילו משדרת לו, יוסי, אתה אמור לסרב. זה לא משהו שאתה אמור לרצות לעשות אותו, לאהוב לעשות אותו. אתה אמור לסרב לי. או כמו אמא שאומרת לילד, שב להכין שיעורי בית. לא תכין שיעורי בית, הוא עוד לא ענה לה. היא כבר ממשיכה לשלב הבא. לא תכין שיעורי בית, היום אתה לא יוצא עם האופניים. הילד כבר מרגיש בטון של אמא, שעליו לקחת את תפקיד הבורח, תפקיד המתחמק. אז היא אומרת לו, נחזור לדוגמה של אוכל בריא, היא אומרת לו, אתה צריך לאכול אוכל בריא, ורק אוכל בריא. אז הילד משאר מרים את הכתף, ומיד פותח את הארון, ומסתכל שיש ממרח שוקולד, ויש דברים מעניינים, והוא אומר, אני לא רוצה. ואם זה בגיל הרך ממש, אז אמא מתחילה לרדוף אחריו, נכון? היא רצה אחריו עם הצלחת. בבקשה, רק שתי חתיכות מלפפון ועוד שתי רצועות של גמבה. לא יותר, לא, הנה, כבר גומרים, כבר גומרים. לפעמים היא אפילו מבטיחה איזה במבה לסיום, אם תגמור את האוכל יפה. כיוון שהאמא לקחה על עצמה את תפקיד הרודפת, הילד אוטומטית, זה לא תהליך מודע. זה תהליך שקורה דרך תת ההכרה, הילד איננו מרגיש בו, איננו מודע לו, תכף נראה איך זה קורה גם בעולמם של המבוגרים, לא רק אצל הילדים. הילד אוטומטית תופס את מקומו של המתחמק. אם את רודפת במשחק הזה, אני תופס את תפקיד המתחמק. הוא מתחיל לסרב, לא רוצה, משתמט, בורח לפה, בורח לשם, צריך לרדוף אחריו, להכניס לו חצי לפי, חצי הוא יורק, חצי הוא לוקח. מפני שהוא מבין, אם אמא רודפת אחריי, אני אמור לברוח. איך פותרים את הבעיה הזו? איך פותרים את הבעיה הזו? אגב, זה לא רק בעיה באוכל. הנה מגיע החורף, דיברנו על זה בתחילה בפתיח. מגיע החורף. אמא פותחת את ארון הבגדים למעלה, מוציאים בגדי חורף. וואה, יש משפחות שבגדי חורף זה נהיה הסיוט של האימהות. אני לא רוצה את המגפיים האלו, אני רוצה אחרות. אני לא מסכימה ללבוש את הסוודר הזה, אני רוצה אחר. אני עם הצעיף, אני לא יוצאת. עם אוזניות על האוזניים זה מצחיק, יצחקו עליי, אני לא שמה. אמא, בגלל הדאגה שלה לבריאות הילדים שלא התקררו, שהתלבשו טוב, או שהבגדים לא התרדבו, מיד, מבלי משים, תופסת לעצמה את תפקיד הרודפת. לא, לא, את תלבשית דווקא את זה, את חייבת לקחת מטריה, ורצים אחריה, החוצה, לא, לא, תקחי מטריה, שכחת מטריה, ואני רוצה שתלבשי מגפיים כדי שלא תתרדבי, ולא יתלכלך לך הילקוט. אוטומטית, הילדים מרגישים בטון, שבמשחק התפקידים הללו, במשחק הזה, אמא לקחה את התפקיד של הרודפת, אנחנו לוקחים את התפקיד של המתחמקים. מה אם כן העצה? כיצד ניתן לפתור את הבעיה הזו? אני אתן דוגמה לפתרון, כמו שהשמענו בתסקית, על אותו משקל, וזה ימחיש לנו איך אנחנו מתמודדים, איך אנחנו בעצם מושכים את עצמנו מהתפקיד שלקחנו על עצמנו להיות הרודפים. אני אומר לו, אותם אמאות, תראי, אני צריך שתנסי למשך שבוע ימים להתגבר על מידת הרחמים שלך. הווה אומר שרחמים זו מידה מצוינת, מידה טובה. אבל כשמה כן היא, מידה. צריך להשתמש בה במידה הנכונה, במידה המדויקת, במקום המדויק ובמינון המדויק. כי אם לא עושים את זה, הרחמים הופכים לאכזריות. נכון? כל המרחם על אכזרים, סופו שמתאכזר על רחמנים. למה? למה שירחם גם על האכזרים וגם על הרחמנים? למה מי שמרחם על אכזרים, סופו שמתאכזר על הרחמנים? התשובה היא מכיוון שכשאדם נותן את הכוחות הנפש שלו, גומר אותם, מבזבז אותם נקרא לזה, בשפה מעט ילדותית, בחלק הלא נכון, אז זה נגמר שם, ואז הוא מתאכזר על רחמנים. אני אומר לו, אותה אמא, תראי, קחי על עצמך שבוע ימים, שאת באמת מצליחה לכבוש את רחמייך. ומה כן לעשות? מה שצריך לעשות, זה פשוט להיות אגואיסטית קלאסית. הווה אומר שהילדים גמרו ארוחת צהריים, נניח בשעה 2-3, ואת מגישה ארוחת ערב בשעה 7, תדאגי שבין 3-7, בארבע שעות הללו, לא יהיה להם מה לאכול. באמת שיהיו רעבים. לא נשנושים ולא ממתקים ולא דברים באמצע. אני יודע מה, איזה פלח תפוח, פרוסת בננה, נו. לא משהו שבאמת ככה יושב טוב בקיבה. לפי דרך הטבע, בשעה 7 הילדים אמורים להיות די רעבים. הם רגילים שעכשיו את רודפת אחריהם. זה הזמן להתחיל לדבר, באו לאכול, אני רוצה אוכל בריא. לא, את לא רודפת אחרי אף אחד. את לוקחת צלחת גדולה מאוד, או קערה. שוטפת לעצמך ירקות, גמבות, מלפפונים, עגבניות, השתדלי שזה יהיה צבעוני, ססגוני, משהו ככה יפה, עם קצת גרגירי תירס מלמעלה, חצאי זיתים, שיהיה ככה נראה טוב. ותהיה עסוקה להכין את זה לעצמך בלבד. היום הזה ייראה שונה. אמא לא מחלקת צלחות לכולם. אמא לא מסתכלת על אף אחד, היא פשוט מכינה לעצמה ארוחת ערב מיוחדת. לאחר מכן, תכיני לעצמך איזה כוס משקה, תערכי שולחן בצורה, איך אומרים היום? עם שיק, משהו מיוחד, ככה שנראה טוב, עם איזה עריכה יפה, עם מפה, תעשי את הארוחה אסתטית, קצת גבינה, קצת דברים, ופשוט תשבי, תברכי בכל רם ותתחילי לאכול לעצמך. תשתדלי גם ללעוס קצת בקול, שישמעו את קרסומם של הירקות. טעים, תדברי מעט לעצמך, ככה תאכלי. מדי פעם לגימה, מכוס משקה, ועוד פעם אכילה. פתאום תראי שהילדים תופסים את התפקיד שלך. הם רודפים אחרייך. אמא, מה איתי? אמא, למה לא הכנת ארוחת ערב? אמא, אני רוצה גם לאכול. לא, לא, אני לא ידעתי משאר, אני הכנתי לי, אין לי כוח להכין גם לכם סלט. אמא, אבל מה, אנחנו לא אכלנו כלום, אנחנו רעבים. בסלט, תסתדרו, נו, יש קצת גבינה במקרה, לא, כן, פרוסת לחם. תהיה עסוקה בעצמך. יכול להיות שביום הראשון זה יעלה טרוניות, אבל בסוף זה ייקח פרוסת לחם, זה ייקח קצת גבינה, איכשהו זה יעבור. ביום השני, תעשי עריכה קצת שונה, יותר משודרגת. ביום השלישי עוד פעם, פתאום תראי, שכשאת שומטת מכתפייך את האחריות על מה הם יאכלו, הם לוקחים את האחריות הזו על עצמם. פתאום את תהיי בדיוק כמו לייבלי. במקום לרדוף אחר האנשים, במקום לחפש אותם ולהשיב להם את כל אחד את העבדה שלו, הוא פשוט יושב בשקט והם מחפשים אותו. זו המשימה וזו המטרה שאליה אנחנו רוצים להגיע. שילד יחוש את הדבר הטבעי והנורמלי ביותר. שאם אתה רעב, זו בעיה שלך, ובשום פנים ואופן לא בעיה שלי. כי אתה רעב, לא אני רעבה. אתה אמור להיות זה שמבקש את האוכל, ואני האמא אמורה להיות זו שמציעה אותו, או מאפשרת אותו מקסימום. נתנת לי, אתה רוצה, תיקח, יש א', ב', ג', לא יותר. ולא להתרגש מנקודת המבחן. כי תהיה נקודת מבחן. תבוא תמיד הנקודה הזו שבהם, בימים הראשונים, מה, איזה אמא אכזרית ואני רעב, וילד נכנס למיטה ואני רעב, ואיזה אמא, ולמה ככה, והחיים שלי, וכל המילים היפות שהם יודעים לומר. אבל בסופו של דבר, אם את תהיה עקבית, את תהפכי את משחק התפקידים. הם יהיו הרודפים, ואת היא זו שאפילו קצת מתחמקת, או אין לי כל כך כוח להכין, טוב, אתם יודעים מה, מה אתה רוצה, קצת מהסלט שלי, נו, קח טיפה, אבל לא את הכל. ופתאום תגלו שאותו ילד, שלא היה מוכן לגוע באוכל, אותו ילד שלא היה מוכן לגוע באוכל, אותו ילד שלא היה מוכן להסתכל על מלפפון, והיה צריך לרדוף אחריו עם המלפפון, פתאום הוא בא באופן טבעי, הוא מצטרף לאמא, הוא מתיישב לידה, ותתפלו לשמוע, הוא אפילו נהנה מהאוכל. אני מכיר לא מעט בחורים שההורים שלהם הרגילו אותם מגיל צעיר, שהם, ההורים, לוקחים את האחריות על סדר יומם של הילדים. שלא יאחר את האוטובוס, שלא יאחר את ההסעה, הוא יאחר לבית ספר, בוא לא רוצה לקחת אותו, שלא יאחר את ההסעה, שלא יפסיד, אוי, הוא שכח את הסנדוויץ', אמא נוסעת עד אליו לתלמוד תורה, דופקת בדלת, פותחת אותה, נותנת לרבי שייתן לילד. מה פתאום שהילד ייקח אחריות על עצמו? על מה ולמה? כך הילד הזה גדל, הגיע לישיבה, הוא לא טורח לברר מתי יש לו אוטובוס, איך הוא חוזר, מי לוקח אותו, הוא לא עושה כלום, פשוט יושב. נח על הספה. יום ראשון בבוקר צריך לחזור לישיבה, הוא נח על הספה. מפני שהוא התרגל שמישהו אחר לוקח את האחריות. איך פותרים למשל את הבעיה הזו? את זה נשמע מיד אחר הפסקת הפרסומות. בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
זה בדיוק הזמן הזה בשנה שממש משתלם להיות מנוי פייס. כרטיסים למופעי חנוכה לכל המשפחה מ-20 ועד 60 שקלים בלבד לכרטיס. רק למנוי הפייס. אל תפספסו. הצטרפו בנקודות המחירה או התקשרו כוכבית 3990. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. כפוף לתקנון.
רק בסינון האינטרנט המעודר נטפרי ו-019 תענו ממהירות תגובה מקסימלית. ועכשיו מבצע הכל כלול. ספק 019 פלוס סינון נטפרי ו-40 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית
019. יש מי לדבר.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20 עד 24 בנובמבר, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס ועם ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח. תוכניות מסמכות בכל הנופש עם יהודה שוקרון בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו 052-712-4050, 052-712-4050.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה 03-964-1555, 03-964-1555.
גז וגם הדין זה לא נס, זה שוואפס. גם פירות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוואפס. שילוב מדהים מוגז הדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז הדין, ממש הדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס, דרינק דיפרנט.
מאזינים יקרים, האזינו לקריאת הקודש של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
אני מוכרח להגיד לכם דבר שוואפס הדין.
ישיבת חזון עובדיה, שמרן מסר את נפשו עליה, פונה אליכם. קחו גם אתם מטר בבניין הישיבה. חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675. ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. בחשרות הרב לנדאו, ועכשיו מבצעים ומחירים מיוחדים לתאריכים אחרונים בכסלו וטבת. חייגו 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
עשרים וחמש שנה, מאות שירים, ואיש אחד שחולל מהפכה עולמית במוסיקה היהודית. במלאת 25 שנה לפטירת רב שלמה קרליבך, מאזיני כל חי וכל חי מיוזיק בוחרים את השיר הכי טוב של קרליבך מכל הזמנים. המצעד הגדול של שירי קרליבך, הפקה חדשנית וייחודית לצפייה בווידאו. המצעד ישודר אם ירצה השם במוצאי שבת וירא החל מ-10 בלילה, בהגשת מנחם טוקר ובהשתתפות פאנל אורחים מיוחד.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים. אז מכירים את התופעה הזו? אם כבר יש לכם בחור כזה בבית, שלא לוקח אחריות, הוא אמור לחזור לישיבה ביום ראשון בבוקר או במוצאי שבת, יושב על הספה, ולא מעניין אותו. מה איתך להכין תיק? תכין תיק, תתארגן לישיבה, אתה כבר בחור גדול, אתה כבר בן 18, תתארגן כבר לבד. הוא לא מתארגן. אתה תפסיד את ההסעה, אתה תאחר לשיעור הראשון, אתה תאחר לסדר, המשגיח אחר כך יתקשר אליי. שום דבר לא מעניין אותו. אז מי שיש לו כבר בחור כזה בבית, צריך להאזין טוב. מי שאין לו, כי ילדיו עדיין קטנים, צריך להאזין עוד. עוד יותר טוב, כדי שלא יגדל אותו בדרך שתביא אותו למצב הזה. חזל אמרו, קדרה דבי שוטפי, לחה מימי ולה קרירי. בעברית פשוטה, קדרה, סיר, תבשיל. דבי שוטפי, של שני שותפים. שניהם אחראים על התבשיל שיצא טוב. התבשיל הזה אף פעם לא חם וגם לא קר, הוא תמיד פושר. אם אתם רוצים את המתכון לקלקל תבשיל בדרך הכי מהירה, פשוט מאוד תעמיד אותו במצב של פושר. אם הוא קר במקרר, הוא לא מתקלקל. אם הוא חם ברתיחה מוחלטת, הוא לא מתקלקל. אולי אפילו מצטמק ויפה לו. אבל אם הוא במצב של פושר, נגמר הסיפור. למה הסיר תמיד במצב של פושר? מפני שכל אחד מטיל את מלוא האחריות על הצד השני. טוב, השותף ידאג שזה יהיה בסדר. אבל השותף הזה אומר, טוב, בטח הוא דואג. אני רק אשים עין מדי פעם. זה בסדר, יש מישהו אחר שלוקח את האחריות. ילד שגדל בצורה כזו, שדווקא הדאגה של אמא, או הדאגה של אבא שלא יחסר לו, שלא תיקרא לו הנעל, שלא ילך חלילה עם בגד בלי כפתור, ושלא יהיה לו קר, הוא שכח את המיל, צריך לרוץ להביא לו, והוא שכח את הסנדוויץ' שלא יהיה רעב, ואמא לא יכולה לישון בלילה, כי הבן שלה היה רעב היום בכיתה, ושכל דבר קטן צריך לדאוג לו. נכון, אלו רחמים. נולדנו, נבראנו בני אדם, אנחנו בני אדם, ואנחנו מרחמים על הילדים שלנו. אבל בואו נחשוב על הנזק שאנחנו מייצרים להם בעתיד. מה אנחנו עושים לילדים? אנחנו עושים את העתיד שלהם בידיים שלנו. כי יבוא יום שהילד הזה יצטרך לעמוד ברשות עצמו. יבוא יום שהוא יצטרך לשאת בעול החיים והוא לא יודע מה זה, מפני שתמיד היה מישהו מסביבו שלקח את האחריות. שדאג שלא יהיה לו קר. וכשהם מתבגרים אנחנו עושים את זה בצעקות, בתסכול. מה, אתה הולך עם נעליים קרועות, אתה יכול להתקרר, למה אתה ישן בלי סמיכה? למה אתה מאחר להסעה שלך? אחרי זה המשגיח צועק, אחר כך אתה, אחרי זה ראשי ובא בטענות, אנחנו כאילו צועקים עליו, גוערים עליו, אבל הוא מרגיש בטון דיבורנו, שהאחריות להצלחתו בישיבה, האחריות לזה שהבחור לא יפסיד את האוטובוס, האחריות לזה שהוא יסתדר, שלא יצעקו עליו, שלא יגערו בו, היא בעצם אחריות שלנו. זה כואב לנו. וכאן נמצאת הבעיה. אני הרבה פעמים בהרצאות מזכיר את הסיפור הכל כך מפורסם על אחד מילדיי כשהיה קטן. אז אתם יודעים שבבני ברק ילדים כבר בגיל מאוד צעיר לומדים את הקווים, את האוטובוסים, הם צריכים להגיע לתלמוד תורה בבוקר, לחזור בצהריים, אחר כך הם צריכים אחרי הפסקת צהריים עוד פעם לחזור בערב. בקיצור, אין הורה שמסוגל לקחת את הילדים הלוך ושוב, הלוך ושוב. אז הם לומדים את קווי האוטובוס, מצטיידים ברב קו, וזה מה שהם עושים, אין ברירה אחרת. המציאות בבני ברק מגדלת אותה מהר. והנה, הבן שלי, החזיק את החזיק את הרב-קו, ובבוקר, כשהתארגנו, אז אמרתי לו, תשמע, בני היקר, היה הסדר שבבוקר אני לוקח אותם ברכב, חזור בצהריים, הם מגיעים עם, עם הרב-קו. אמרתי לו, בני היקר, הרב-קו מונח על השולחן, ליד היציאה מהבית, ליד הדלת. אל תשכח לקחת אותו, לשים בכיס כדי שתוכל לחזור באוטובוס. היה יום קיץ, חם. כן, כן, עוד מעט, עוד מעט. נתתי לו עוד תזכורת, אחרי כמה דקות. בני היקר, אל תשכח, עוד מעט אנחנו יוצאים מהבית, יורדים לרכב. אתה צריך לחזור, שיהיה לך את הרב-קו בכיס. כן, 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 אני מיד, מיד, בוודאי. מפה לשם, התארגנו, סנדוויצ'ים, תיקים, והנה אנחנו יורדים לרכב, ואני רואה איך שהבן שלי חולף צמוד צמוד לשולחן. הרב-קו מונח על השולחן, והוא שוכח ממנו וממשיך למטה לכיוון הרכב. אל תחשדו אותי באכזריות, באמת אל תעשו את זה. אבל האמת הייתה שכאב לי בלב מאוד, הבנתי, שלמרות כל הפעמים שאמרתי לו שהוא צריך להתארגן, לקחת את הרב-קו, הוא לא לקח אותו. פירושו של דבר שלחזור מהתלמוד תורה ברגל עד הבית, מדובר בחצי שעה של הליכה בשמש יוקדת. אני לא צריך לספר לכם מה זה חודש תמוז בבני ברק. אבל כבשתי את רחמיי, והבנתי שאם אני רוצה שהוא ילמד את עול החיים, אני צריך לאפשר לו לחוש מהם התוצאות של זה שאתה מתעסק בדברים אחרים, ובסופו של דבר אתה מפסיד את הנסיעה. כבשתי את רחמיי, ולא אמרתי לו מילה. נסענו, הוא ירד בחיוך, ובזה תם חלק א' של הסיפור. חלק ב' כמובן, בשעת הצהריים, אני לא מתפלל, מדוע הוא מאחר? אני מבין כבר. הוא מגיע בחצי שעה, 40 דקות איחור, כל הפרצוף אדום, מתנשף. אז מה התגובה הראשונה שעולה לנו? אתה רואה? אמרתי לך. כמה פעמים הזכרתי לך בבוקר, אתה רואה? מגיע לך. פעם הבאה תשמע בקולי, פעם הבאה תתארגן, נכון? זו התגובה הידועה. אתם יודעים מה התגובה מן הסוג הזו, מן הסוג הזה, משדרת לילד? שימו לב, אף על פי שכביכול הטלתי את האחריות לנסיעה עליו, הנה לכאורה הוא למד את הלקח, הנה לכאורה הוא הפסיד את האוטובוס, אבל אם אני מגיב, וזה קריטי, אם אני מגיב בדרך הזו של, אתה רואה? אמרתי לך, כמה פעמים הזכרתי לך בבוקר, הנה הפסדת את ה... הילד מרגיש ששוב פעם זה כואב לי, זה שוב פעם האחריות שלי, אני, לי קשה עם זה, שהוא הפסיד את ההסעה, שהוא צריך לחזור ברגל, שהוא לא יכל לחזור באוטובוס. לכן צריך לדעת שהחלק השני הוא גם איך אתה מגיב. אז הוא הגיע הביתה, אדום, מתנשף. מיד הסתכלתי עליו, בני היקר, מה קרה? חיכיתי לך, איחרת חצי שעה, חיבוק, נשיקה, בוא קח כוס מים, תספר לי מה קרה. מה קרה? שכחתי את הרב-קו בבית, והייתי צריך לחזור ברגל. ילד, אז הוא היה, אני יודע מה, בגיל אולי 10. מה? חיבקתי אותו, נשקתי אותו, נתתי לו לשתות. מה אתה אומר? והיה לך קשה, אוי ואבוי. שום מילה על, אתה רואה? אמרתי לך, למה לא שמעת בקולי? שום מילה. בסופו של דבר, איכשהו, כן, נשכח כבר הצער, והכל בסדר, והוא חזר למשחקים שלו. נגמר היום, הגיע הלילה. כדרכי, ישבתי איתם בלילה, קצת דיברנו, קצת סיפורים, קצת שירים, ולאט לאט ככה נרדמים. ופתאום, ממש הוא היה ככה בדמדומי שינה, פתאום הוא קפץ מהמיטה, אני נבהלתי. הוא קפץ, רגע, אני חייב להניח את הרב-קו בכיס של המכנסיים של מחר, כי אני לא רוצה להפסיד מחר את האוטובוס. אז הבנתי שעכשיו הוא יפנים את עול החיים, לפחות בפרט הזה, בנקודה הזו. הורים יקרים, אם אתם לא רוצים למצוא את עצמכם בסופר בעיות כשהילדים מתבגרים, בזה שאמא, אומרת הבת המתבגרת, בת 15, נקרא לי הגרב, אני לא יכולה לצאת. טוב, אז תנסי להתארגן, לראות, אולי... לא, נקרא לה הגרב, היא יושבת בבית, היא לא זזה. עד שאמא תביא לה. יש בה כביסות, תחפשי, לא. אמא צריכה לחפש, אמא צריכה להביא. ממה אנחנו עשויים? מה הכוחות שלנו? למה אנחנו ההורים לא מסתפקים במטלות שהחיים בין כה וכה מזמנים לנו? למה אנחנו מתנדבים לקחת אחריות של עוד 5, 6, 7, 10 ילדים? מדוע? שמישהו יסביר לי למה? זו שטות גמורה. וזה גם פשע חינוכי. כי הקדוש ברוך הוא יפקיד בידינו נשמות, ואמר לנו, אני סומך עליכם שתגדלו לי את הילד הזה, תגדלו את הנשמה הזו בריאה בנפשה. אתם יודעים מה זה בשביל ילד שמגיל אפס לא ראה צורה של עול, לא הרגיש צורה של אחריות, לא יודע מהי צורתה של לקיחת עול החיים, וככה הוא גדל עד גיל 21-22, ואז הוא מתחתן, נוסע לעיר אחרת, ופתאום בבום אחד גדול, נופל עליו כל עול החיים האמיתי. כי אבא ואמא לא ליד. למרות שלצערי הרב יש הורים כאלה שגם נוסעים כל יום לילד. אחן צהריים, בישלת, בואי אני אבשל לך, בואי אני אעשה לך. הכל מטוב לב. אבל תסלחו לי על הביטוי, מגדלים ילדים מפגרים. פיגור, פירושו בעברית, איחור. מגדלים ילדים שההתפתחות שלהם מאוחרת. אתה רואה נערה בת 20 שכבר התחתנה, אבל מידת לקיחת עול החיים שיש לה, היא כמו של ילדה בת 6-7. ואז על מי היא נסמכת? על מי היא נטפלת? על בעלה. הבעיה היא שגם הבעל הזה, אמנם הוא בן 22-23, אבל רמת ההתפתחות שלו מבחינת לקיחת האחריות על החיים, בזכות החינוך הטוב הלב השופע של הוריו, רמת ההתפתחות שלו כמו ילד בן 7. ילד בן 7 יכול לשאת עול של אישה? יכול לשאת עול של פרנסה? יכול לשאת עול של יראת שמיים? כלום הוא לא יכול לשאת. כי אנחנו, בטוב ליבנו, דאגנו לכך שהוא לא יוכל לשאת. אז מהיום והלאה, כשאת מוצאת את עצמך כל לילה, צריכה לאסוף ים של משחקים מהרצפה. פשוט מאוד קחי שקית אשפה. ותניחי, תניחי. תודי להם כל ערב. ילדים, אתם רואים את המחוג הגדול? כשהוא מגיע ל-12, עד שמה יש לכם אפשרות. אני מעניקה לכם את האפשרות. יש לכל אחד אפשרות להרים את הדברים החשובים לו, עד שהמחוג הגדול מגיע ל-12. את מצביעה על השעון שבמטבח. אחרי זה, כבר אין לכם רשות גם אם תרצו לאסוף. זהו. אני אוספת, אני מפנה את הכל, ותפנו. וכשהילדים יתחילו לחפש את הדברים, ולא ימצאו אותם, אז הם ירדפו אחריכם, ולא ההפך. תמצאי את עצמך, לא רודפת אחר הילדים, הם רודפים אחרייך. ואז תתני להם באמת לחוש את אחריות החיים, את זה שאם אתה לא שומר, אתה מפסיד, את זה שאם אתה לא ארגנת לעצמך רב-קו, אתה מפסיד, את זה שאם אתה מאחר לישיבה, איך אומרים בעברית? אתה, מה שנקרא, תדפוק את הראש מול המשגיח. אל תתפס בי. יש אמהות שהילדים מתאמרים בהם, אמא, תכתבי לי פתק שהייתי חולה אתמול. לא, תכתבי לי פתק שהאיחור מוצדק. לא. תכתבי לו פתק שהאיחור לא מוצדק. או לפחות אל תתני פתק. תני להם לחוש שיש תוצאות והשלכות למעשים שלהם. זהו, מאזינים יקרים, אפשר להמשיך בנושא הזה עוד ועוד, אבל תוכניתנו כבר ממש מתקרבת לסיומה, אז לפני סיום נספר לכם, שכמובן אם אתם רוצים להזמין סדנת הרצאות, ככה לזמן חורף, במקום מגוריכם, או אם אתם מעוניינים בערבי חינוך וכדומה, אם זה גם לקראת חנוכה, חנוכה וחינוך, כנסי הורים, תלמודי תורה או בתי ספר או כל סוגי המוסדות הדתיים והחרדים שמעוניינים בפרויקט ליווי אישי שלי. לכל הדברים הללו או בנושא ההרצאות, בעזרת השם אוטוטו הביקור שלנו בארצות הברית ובאירופה, קהילות שמעוניינות להצטרף לסדרות של הרצאות, שבתונים וכדומה, ניתן להתקשר למשרדנו באתגרים בחינוך, מספר הטלפון הוא 077-405-2003, אני חוזר, 077-405-2003, גם למי שמעוניין לתאם פגישות ייעוץ, איתי וכדומה, בשמחה רבה. מספר הטלפון האישי שלי להתייעצויות בכל ערב בין השעה 10 ל-12 בלילה. אני אמנם לא מתחייב לענות, אבל זה הזמן שבו ניתן לנסות, בין 10 ל-12 בלילה. מספר הטלפון האישי שלי להתייעצויות 058-405-2000. כמו כן, הקורס שלנו המוקלט, הרישיון לחנך, שזה דיסק און קי מיוחד, שמכיל 15 שעות שמע, שנותן באמת מבט אמיתי על כל תמונת החינוך, או קורסים גדולים הרבה יותר, לאלו שמעוניינים ללמוד מרחוק, ולקבל גם תעודה מטעם אתגרים בחינוך. לכל הדברים הללו תוכלו להתקשר למשרדנו, 077-405-2003. זהו מאזינים יקרים, תודה רבה לעוסקים במלאכה, תודה רבה לאורי כהן, הטכנאי, תודה רבה לשלמה פולק המפיק, תודה רבה ליעל איבר עורכת התסקיטים, לאבי רוזן מנכ"ל התחנה, לבצלאל כהן מנהל התוכניות, תודה רבה לכם מאזינים יקרים על האזנתכם, המשך האזנה הריבה ולילה טוב.